אם אני אעשה את זה, אני עושה באיזה שנה הוא היה. זה מספיק. עכשיו באיזה חודש? באיזה שנה הוא היה בתשעיניים,
בשנה אחת, אולי.
אז אם יהיו שניים דומים, אז אני אגיד. אם לא, אז לא.
בסדר, מה אתה?
זה לי יותר ויותר קל. אני אקח פחות זמן. אם בכלל.
פעם קודמת דיברתי קצת על על מערכת השיפוט הכפולה שמתאר בעל דרשות הר"ן כהמשך לדיכוטומיה הזאת בין קודש לחול, משפט המלך והמשפט ההלכתי הרגיל. והטענה בעצם הייתה שמשפט המלך מבטא איזשהו משפט שתפקידו להגיע לסדר חברתי, לצדק, לחיים נורמליים, תקינים, מה שקיים גם אצל הגויים ובכל מקום אחר. המשפט ההלכתי הוא משפט שיש לו מטרות דתיות, חול העניין האלוהי בלשון הר"ן בדרשות, שגם חושן משפט, בן העזר, גם החלק המשפטי בהלכה הוא בעצם חלק בלתי נפרד מההלכה עצמה. זאת אומרת שיש לו מטרות דתיות. אני רוצה רק להמשיך עוד טיפה את העניין הזה לפני שאני עובר. אני חושב שהיום אנחנו הולכים לגמור את העניין הזה של הקדושה והחולין, אבל אני מקווה לפחות. רק עוד השלכה אחת משמעותית שנדמה לי שעוד לא דיברתי עליה, וזה באמת העניין של כפילות ערכית. בעצם אפשר להרחיב קצת את העניין הזה, את הכפילות הזאת שמתאר בעל דרשות הר"ן, ולדבר על כפילות בין מערכות ערכים. יש מערכת ערכים דתית, הלכתית, ויש מערכת ערכים, זה מכל החילונית, אבל לא הלכתית. מערכת ערכים שגם יכול להיות שיכולה להשתנות עם הזמן, עם הנורמות החברתיות. ואם אנחנו מדברים על כפילות במובן השלטוני, כמו שראינו אצל החשמונאים, ובמובן המשפטי, כמו שראינו אצל הר"ן, בדרשות שלו, נדמה לי שאפשר לדבר על כפילות גם במובן הערכי. עכשיו, כפילות במובן הערכי בעצם אומרת שמעבר לערכים הדתיים, הלכתיים, שולחן ערוך, נגיד כמייצג שלהם, יכולה להיות מחויבות גם למערכת ערכית אחרת, מוסרית או דמוקרטית, או לא משנה, כל אחד והערכים שהוא מאמין בהם. ולמרות שלפעמים ישנה סתירה בין הערכים האלה, ועל זה דיברנו כשדיברתי על מוסר והלכה, ושם דיברתי על כפילות נורמטיבית, לכן אני לא אעריך כאן, אני רק רוצה להראות את ההשלכה המיידית של מה שדיברנו בפעם הקודמת, שבעצם בן אדם יכול להיות מחויב למערכת הערכים ההלכתית וגם למערכת אחרת, גם במצבים שיש התנגשויות ביניהם. זאת אומרת, למשל, אולי כן דיברתי על זה, אני חושב שמשום מה אני זכרתי שלא, למשל אם, אני יודע מה, מדינת ישראל נגיד מנסה לפחות, לא מצליחה כנראה, אבל מנסה לכפות על אנשים נישואים דתיים. או אנשים שלא יכולים להינשא, נגיד הומוסקסואלים, לא מאפשרים להם בעצם להינשא, במובן המלא של המילה. ובדרך כלל אנשים דתיים, כאנשים שמחויבים להלכה, מרגישים מחויבים לתמוך במדיניות הזאת, או לקדם את המדיניות הזאת ולהתנגד לניסיונות לשנות אותה. אני רוצה לטעון, כהמשך לטענה הזאת של הכפילות, שגם כאדם שמחויב להלכה, כאדם דתי, אני עדיין יכול להתנגד למה שהמדינה עושה. ואני לא חושב שיש סתירה למחויבות ההלכתית שלי.
איזה מחויבות הלכתית יש בזה?
מה?
איזה מחויבות יש הלכתית? לפני דיבר?
כן, רק לדאוג לזה שיהודים יקיימו מצוות, תוכח תוכיח לפני עיוור, לא תעמוד אדם רעך, כן? כל המחויבויות כלפי...
מה ההבדל אם המדינה מכירה בהם כנשואים או לא מכירה בהם כנשואים מצד ההלכה?
אתה רוצה לגרום להם להתחתן, זה שהמדינה מכירה בהם זה לא מעניין אף אחד, אבל אתה גורם להם בצורה הזאת להתחתן כדין. מנסה לגרום להם, אמרתי, לא כך מצליחים, אבל זאת המטרה. המטרה היא לא שהמדינה לא תכיר ולחסוך כסף ממה שהמדינה משלמת לזוגות שלא תשלם להם. המטרה היא שבאמצעים האלה אולי יצליחו להכריח אותם להינשא כהלכה. כמו הכשרות, כמו הרבה דברים אחרים. עכשיו אני, בצד הדמוקרטי של המחויבויות שלי, אני מתנגד לזה. למרות שמבחינה הלכתית לכאורה הייתי אמור לצדד בזה או לתמוך בזה, וזה נכון. מבחינה הלכתית אני תומך בזה, מבחינה דמוקרטית אני מתנגד לזה. אני כאדם שמחויב למערכת ערכים דמוקרטית, אני לא רוצה שהמדינה תכפה ערכים דתיים, לפחות במצב הנוכחי. זה המצב שבו כל עם ישראל יהיה מחויב להלכה, ואז אתה צריך איזושהי מערכת שתאכוף את הכללים, אבל כשמוסכם שזאת מערכת הכללים המחייבת. אני מדבר לפחות במצב כיום,
כמו שכופין על המצוות, כן.
כן, אני אומר, לפחות במצב כיום, שזה לא המצב, זאת אומרת, לא נכון שכל הציבור מחויב למערכת הזאת, להפך, רובו לא מחויב. אני חושב שיש ערך דמוקרטי לאפשר לבני אדם להתנהג כמו שהם מבינים, ובטח שהמדינה לא תתערב להם בחיים. ובמובן הזה, הרבה מאוד אנשים רואים בזה סתירה. אני חושב שאין בזה סתירה. אין בזה סתירה, ושאני מחויב לשתי מערכות הערכים, כן, היה לא מזמן הפיצו איזה סרטון של נאמני תורה ועבודה שהם ראיינו הרבנים וראיינו אותי על העניין הזה של נישואין אזרחיים ונישואין לכאלה שהם פסולי חיתון וכולי, ושם לשמחתי הצטרפו גם עוד יהודים לאפיקורסות שלי, אז היה שם גם הרב סתיו והרב שרלו, בוא נגיד, זה לא מה שיביא לי את הלגיטימציה בפונוביץ', אבל אני גם לא מחפש, אז זה לא מפריע לי. אבל עדיין רואים שבאמת אנשים ככה, לפחות יש כבר שדרה קצת יותר רחבה של אנשים, שלמרות שהם כמובן מחויבים לגמרי להלכה, הם מבינים שיש עוד ערכים שהם מחויבים אליהם, וגם כשזה נמצא בסתירה, זה לא אומר שאני לא מחויב לשני הצדדים, ויותר מזה, זה לא אומר שהערך ההלכתי גם תמיד יגבר. זאת אומרת, לפעמים גם הערך הדמוקרטי יגבר. וזה בעצם איזשהו ביטוי אולי יותר מרחיק לכת של אותה כפילות שמתוארת בדרשות הר"ן, שהוא אומר שיש מערכת של משפט המלך, שהוא לפעמים שופט לא כהלכה. שופט לא כהלכה, לכאורה זה איסור. אנחנו אמורים לשפוט לפי המשפט ההלכתי. אבל במקום שבו המרקם החברתי או השלמות החברתית, האנושית, המוסרית, לא משנה מה, צריכה, אז הוא יכול לחרוג מההלכה. הוא יכול לשפוט לא על פי ההלכה. ועוד פעם, זה לא אותו דבר, אבל זה, אני חושב שזה צעד, כשאם תיקח אותו עכשיו צעד אחד הלאה, יכול להביא למה שאני, לכפילות שאני תיארתי קודם.
אתמול הייתה כתבה בערוץ אחד לגבי בני עקיבא שמחבים את האור לבנות שרוקדות בתנועה, בנות 12, משהו כזה. אז עכשיו יש פה את השני כובעים שמצד אחד ההלכה אולי כן רוצה שיהיה צניעות במרחב הציבורי בין גברים לנשים, ומצד שני, איך אתה מכריע עם הנקודה שאנשים כן רוצות איזשהו, לא יודע מה, להיות על הבמה, באור. איך מכריעים בדבר כזה שהוא במרחב הציבורי, שהוא משפיע, זאת אומרת, זה לא, לא ניסויים בעולם.
פה זה יותר עדין, אני חושב, כי נגיד, בתוך תנועת נוער דתית, אז נדמה לי שהנורמות ההלכתיות אמורות להיות אלה שמנחות. במובן הזה דווקא אני לא בטוח שאני מסכים לטענה הזאת. זאת אומרת, אבל אני אומר, בספירה של המדינה, של החברה הכללית, שרוב הציבור לא מחויב להלכה, אז אני חושב שמדינה דמוקרטית לא אמורה לכפות על חלק מהציבור, בטח לא על הרוב, את הנורמות של המיעוט. יחד עם זה שאלה הנורמות שאני רוצה שהן יהיו, ואני רוצה שכולם יתנהגו לפיהן. אבל מצד שני, אני גם לא רוצה שיכפו. עכשיו, בעולם דתי, תנועת נוער דתית, אני חושב שזה לגיטימי לבקש שהעסק הזה יתנהל על פי ההלכה. אם אנשים רוצים לא להתנהל, אלא אם כן אנשים חושבים שזה בסדר על פי ההלכה, אוקיי, אז זה צריך להתווכח, אבל אם השאלה האם להשליט את ההלכה או לא, אז נדמה שבתוך תנועה נוער דתית זה שאלה אחרת. זאת אומרת, שמה לדעתי בהחלט יש לזה מקום, או צריך לעשות את זה, אני חושב. טוב, אז זה רק השלמה של מה שדיברתי בפעם הקודמת, אני רוצה עכשיו לעבור הלאה. בעצם, הטענה הייתה שקדושה זאת קטגוריה, מה שדיברנו עד עכשיו, שקדושה זאת קטגוריה נפרדת ממצווה ומערכים, שזה כבר מחוץ להלכה אפילו. דיברנו על שבע קטגוריות שונות בעצם, שלוש, שלוש ואחת באמצע, דבר הרשות, דברים ניטרליים. ומה שמייחד את הקדושה זה שזה מתחיל באיזשהו סוג שונה של מציאות. להבדיל מייסורים שהם דברים שחלים על מציאות החולין הרגילה, רק התורה אומרת מה מותר ומה אסור לעשות במציאות הזאת, או הערכים אומרים מה מותר ומה אסור, אפילו מחוץ להלכה. הקדושה זה משהו שהוא סוג שונה של מציאות. אפשר לראות את זה, אני חוזר למהלך המרכזי שלנו עם הקדושה והחולין, אפשר לראות את זה אולי בכל מיני היבטים שמתלווים הרבה פעמים למושגי הקדושה. נגיד, כן, בניו של אהרון נכנסים אל הקודש, פרשת שמיני, ואחרי זה יש באחרמות רמז לעניין, זה תחילת פרשת אחרמות, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כן, בניגוד למה שבני אהרון עשו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שם, כן, בקרובה יקדש, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחסל אותם במקום. כשיש כל מיני הסברים מה בדיוק הייתה שם הבעיה, אבל לפחות בתורה עצמה לא לגמרי ברור, כתוב אש זרה, אבל לא ברור לגמרי מה זה בדיוק האש הזרה הזאת. אבל זה כנראה עולה בבירור, לפחות מהפרשנויות של חז"ל ושל המפרשים, שהיה שם משהו שלא אמור להיות על פי הכללים הרגילים. יש שם איזה משהו שהוא הרבה יותר נוקב, הרבה יותר ישיר, הרבה יותר קיצוני בעולם הזה של הקודש. זאת אומרת, מישהו שנכנס לקודש לא כמו שצריך, הוא מיד יחטוף. זאת אומרת, אין פה שאלה של שיקול דעת, כן או לא, מגיע לו לפי איזה שהם כללים כאלה או כללים אחרים. יש פה משהו שהוא, אתה נכנס למציאות אחרת. זאת אומרת, אתה נמצא בתוך הקודש, זה איזשהו סוג של מציאות שונה. הניסים האלה בבית המקדש, שמתרחשים בבית המקדש, אני חושב שגם הם משקפים בעצם את העניין הזה. כן, הארון אינו מן המידה. אפילו הגיאומטריה שם מתנהלת אחרת. זה לא קורה בהקשר של מצוות. מצוות עובדות עם הכללים הרגילים. כשאנחנו מודדים קברים, מודדים גודל של סוכה, מודדים כל דברים כאלה, אז אנחנו נזקקים לכללים גיאומטריים. לפעמים אפילו יש טעויות קצת בגמרא ובראשונים בעניין הזה, אבל המטרה היא מטרה של מדידת שטחים רגילה. זאת אומרת, משתמשים במתמטיקה או בכללים, כלים מתמטיים רגילים, ברור, כמו במציאות הנורמלית. בבית המקדש איכשהו הדברים האלה נשברים. זאת אומרת, חוקי הטבע לא בדיוק פועלים שם כמו שצריך. עומדים צפופים, משתחווים רווחים, 10 ניסים שנעשו במקדש הראשון, כן, שלא היו בבית השני. רואים ששם זה לא רק עניין שחלות נורמות כאלה, המציאות שונה. זו פשוט מציאות אחרת. זה לא, הנורמות כמובן, יש שם גם נורמות שונות, אבל הנורמות הן שיקוף של העובדה שהמציאות שם היא שונה. וזה בדיוק המשמעות של קדושה. את המשמעות של קדושה זה שאתה בעצם נמצא בספירה מציאותית שונה, הפיזיקה או המטאפיזיקה, כן, שונה שם, מאשר במציאות הרגילה.
הוא מסיים של קדושה, אבל קיים בהרבה מצוות שלא בהקשר לבית המקדש דווקא, או לניסים, קדושת שבת, קדושת תפילין, קדושת ציצית.
אוקיי, נו, אז מה? לא, קדושת ציצית אין דבר כזה, אבל קדושת תפילין וספר תורה, נכון? יש דבר כזה.
אבל שם אין ניסים.
לא אמרתי שיש ניסים, אבל אמרתי שבמקום שיש ניסים זה קדושה. לא בכל מקום שיש קדושה יש ניסים. במקום שיש ניסים זה איזושהי מציאות, בתוך מציאות של קדושה. דיברנו על זה שבעצם בקדושה, התחלתי בשיעורים הראשונים, דיברתי על זה שקדושה זה דין בחפצה. להבדיל מדינים אחרים בהלכה שהם דינים בגברה. ואז זה בעצם אומר, עוד פעם, זה בעצם אומר את אותו דבר. יש פה איזשהו סוג של, נגיד, בדיוק זה ההבדל בין ציצית לבין תפילין, זה הדוגמה שהבאתי, זה גמרא במגילה, שציצית אפשר לזרוק לפח, ותפילין לא. תשמישי קדושה נגנזים, תשמישי מצווה נזרקים. והנקודה היא שפשוט תשמישי קדושה, יש בהם עצמם משהו שגם אם השימוש לצורך מצווה כבר לא רלוונטי, זה לא משנה, כיוון שהדבר מצד עצמו יש לו איזשהו סוג מעמד שונה. וציצית לעומת זאת, כל עוד היא משמשת למצווה, היא משמשת למצווה. ברגע שהיא הפסיקה לשמש למצווה, אין שם כלום. אין שם אוסף של חוטים. שום דבר חוץ מזה. סוכה, צי סוכה, דיברנו, נדמה לי, נכון? דיברנו על הצי סוכה, על קדושת הצי סוכה שהיא פוקעת אחרי שנגמר חג הסוכות. גם שם, אותו דבר. כל עוד זה משמש למצווה, זה מוקצה למצוותו, ואפילו מוקש לקורבן חגיגה, מחג להשם, הפסוקה להשם. אחרי שנגמר חג הסוכות, חזרנו, אנחנו, זאת פרגולה. אין שם שום דבר. זאת אומרת, יש משהו בקדושה שהוא שונה מאשר מצוות. זאת אומרת, הקדושה זה שהוא סוג של מציאות שונה, ואפילו במקום שבו זה כבר לא מיועד כן, קורבן שלא מיועד להקרבה, לא מיועד להקרבה בסדר, אבל עכשיו אנחנו תקועים איתו, הוא קדוש, מה אנחנו אמורים לעשות איתו? יראת שיסתאב, טילים בומום, עושים כל, לא יודע, עושים כל מיני דברים כדי לפתור את הבעיה, אבל זה שעכשיו הוא כבר לא משמש למצווה, זה עוד לא אומר כלום. הוא עדיין נשאר קדוש. כיוון שקדושה זה לא רק זה שזה עומד למצווה. קדושה זה משהו במציאות. הזכרתי אני חושב את ליבוביץ', נכון? שהוא אומר על עשר קדושות הן במשנה בכלים. אז שאומר מהי קדושתה של ארץ ישראל, מהי קדושתה שמביאים מן העומר ושתי הלחם. זאת אומרת שהוא בעצם אומר שקדושה פירושו שזה עומד לעשיית מצווה. יוצא נגד התפיסה הזאת שקדושה זה איזשהו סוג של מציאות שונה. הוא אומר, קדושה זה בסך הכל אוסף של נורמות. בעיניי זו טעות גדולה. טעות גדולה. כל המשמעות של קדושה, להבדיל ממצווה רגילה, הקטגוריה הזאת שנקראת קדושה בהלכה, זה בדיוק הנקודה הזאת, שיש בו איזשהו סוג של מציאות מסוג שונה, שממנה כמובן נגזרות גם נורמות, מה מותר ומה אסור לעשות שם. אבל זה לא מתחיל מהנורמות. לעומת זאת, האיסור והיתר ההלכתי הרגיל, בוודאי הערכים, הדברים שהחוץ הלכתיים, זה לא מציאות שונה, זה חובה על הגב, אבל לנהוג כך או לא לעשות כך. ולכן בעצם קדושה במהותה, זו הטענה, זה איזשהו סוג של מציאות שונה. אז יש דברים שמדינים בחפצה, כמו ספר תורה ותפילין, שם אין ניסים ולא דברים מהסוג הזה, אבל עדיין רואים שיש משהו בדבר עצמו, במציאות עצמה. בבית המקדש אנחנו כבר רואים איזושהי חריגה מהטבע, איזשהו סוג אחר של מציאות, יש שם דברים שהם לא, זה לא מתנהג בכלל כמו ששאר העולם מתנהג. יש משהו שטוב, אולי על דרך דרוש אפשר להגיד את זה, אין שבות במקדש. איסורי דרבנן. לא קיימים במקדש, לפחות בהלכות שבת, אבל לא בתוך סך הלכות שבת. לא קיימים במקדש, בכלל. רק איסורי דאורייתא. למה? כי איסורי, אז לפי חלק מהשיטות לפחות, איסורי דרבנן זה דינים הגברא. ואיסורי תורה הם משהו במציאות עצמו, הם בחפצה. לכן במקדש חלים רק איסורי תורה, לא חלים איסורי דרבנן. במקדש זה איזשהו סוג של מציאות מסוג שונה. מה שנדבר על הגברה, הגברה זה גברה של חולין. זה לא, אני שנמצא במקדש, אני לא קדוש. אני אותו אדם כמו שנמצא בחוץ. המקדש הוא קדוש, לא אני. טוב, אולי זה על דרך דרוש. בכל אופן, התחושה הזאת של המציאות השונה, המטאפיזיקה שמופיעה איכשהו על פני השטח, זה עכשיו מאפיין מאוד בולט של מושג הקדושה, וכמו שאמרתי באחת הפעמים הקודמות, נדמה לי שגם האקסטזה הזאת שמתלווה הרבה פעמים לחוויות של קדושה, קשורה לעניין. כשאתה פוגש איזשהו סוג של מציאות שונה, זה יכול לייצר אצלך איזושהי תגובה שהיא ממש תגובה אמוציונלית. זאת אומרת, אתה מגיב לזה, זה לא עובר דרך הראש. זה לא החלטה, כך נכון, כך לא נכון, יש יראת כבוד, זה הכל החלטות קוגניטיביות. זאת אומרת, אני מחליט מה לעשות, אני מתייחס ביראת כבוד למצוות. קדושה זה אפילו לא עובר דרך הקוגניציה, זה מין איזשהו סוג של אקסטזה, אני פשוט פוגש משהו. אני פוגש דבר מסוים והוא עושה לי משהו, לא כי אני החלטתי, אלא כי המפגש פשוט יוצר את הדבר הזה. ולכן אמרתי שהתחושות האקסטזה סביב הדגל מאוד מפריעות לי הרבה פעמים, כי התחושה שלי שמבטאות איזשהו סוג של התייחסות לדגל כאיזשהו חפץ של קדושה, הכנסתו לבית הכנסת. עוד פעם אני אומר, זו תחושה, אפשר להגיד שלא. אבל האקסטזה הזאת סביב העניין הזה, שלא עולה סביב, אין אקסטזה כזאת סביב האתרוג, או סביב חפצי מצווה אחרים. למה לא? כי אתרוג לכולם ברור זה מצווה, זאת אומרת צריך לעשות את זה, ואוקיי, אתה עושה את ידי חובה, זה הרבה יותר שלבים ביחס אליו. כשאנחנו מדברים על קדושה, אז יש פה איזושהי שערה מאוד מאוד גדולה, שהיא מוצדקת, כן? כמו שהקדוש ברוך הוא סוער, כן? עם נדב והאביהו שנכנסים למקדש, אני לא אוהב אותם. זאת אומרת, זה מין איזה תגובות כאלה שנובעות פשוט מאיך שהמציאות הזאת מכתיבה, זה לא משהו שמחליטים עליו, זה לא, לא משהו שיוצא כתוצאה מאיזשהו שיקול דעת או החלטה, מה צריך לעשות, מה לא צריך, זה פשוט משהו שהעולם עצמו מגיב באיזושהי צורה, מתנהל אחרת. והחוויות שמתלוות לדברים תמיד מתקשרות לקדושה. למה? כי חוויות זה עוד פעם תגובה שאני לא שולט עליה. זה משהו שקורה לי. כשאני נכנס לתוך מציאות שונה, יכול לקרות לי משהו. כשאני נמצא בקשר למצווה, זה לא עורר בי חוויות, אלא אם כן אולי אני אכניס את עצמי בכוח לתוך איזשהו מוד רליגיוזי כזה, מי שיכול ומי שמתאים לזה, מי שבנוי כך, אני לא יודע. אז יכול אולי להכניס את עצמו לתוך איזשהו מימד חווייתי גם כשהוא מקיים מצווה. אבל בעולם של הקדושה זה קורה לך. אתה לא מכניס את עצמך לזה, זה פשוט קורה לך. ואנחנו לא כל כך מכירים את זה, אין לנו בית מקדש ואין כלום, אבל אני חושב שאפשר לראות את התגובות האלה, לפחות אצל אנשים, כשהם מתייחסים למשהו במונחים של קדושה, אז נראה שזאת התייחסות שונה. זה לא כמו להגיד זה אסור וזה מותר, או התייחסות הלכתית כזאת.
זה קדושה דתית דווקא.
מה?
זה לא דווקא קדושה דתית.
אני לא בטוח שיש דבר שהוא לא קדושה דתית. יש אנשים...
לא, התייחסות למשל לסמל של
דגל. אני חושב שגם שם...
קורא גם לאנשים שאין להם שום קשר
ל... נכון, אבל אני לא בטוח. אני מתלבט בזה, כי אני חושב שבאיזשהו מקום זה כן מפגש עם איזשהו מימד דתי. גם בן אדם אתאיסטי. שיכול לעבור חוויות רליגיוזיות בכל מיני הקשרים, אפילו בהקשרים אומנותיים, הזכרתי את זה כבר בכמה מקומות. איינשטיין שעומד עם חוויות רליגיוזיות מול מחקר מדעי או תופעות מדעיות, כן? הוא מדבר בשפה של אלוקים, למרות שהוא כאילו היה אתאיסט, לפחות במובנים הרגילים, האלוהים שלו לא היה פרסונלי. אבל לפחות, עוד פעם, איך שהוא ניסח את זה, אני לא בטוח שהוא ניסח או קרא את עצמו נכון. זה הרבה פעמים קורה לאנשים שהם מנסים לתת דין וחשבון על מה שהם עצמם חושבים, אבל לא בטוח שהם קוליים. אדם יכול לטעות איך הוא תופס את עצמו. ויכול להיות שכל ההתפרצויות האלה של הקדושה זה איזשהו מפגש עם קדושה במובן הדתי. רק אנשים שהם נמצאים בתוך מסגרת מחשבתית שלא קשורה לדת, אז כשהם נותנים לעצמם איזשהו דין וחשבון, אז הדין וחשבון הזה עושה רציונליזציה לעניין. אז הוא אומר, לא, זה רק חוויה, זה פסיכולוגיה, זה משהו אחר. אבל יכול להיות שזה עדיין, זה מפגש עם משהו דתי שהם כופרים בו. זאת אומרת, הם לא מוכנים לקבל שזה באמת מה שקורה שם. אבל זה מה שקורה שם. כמו שדיברתי פעם על המוסר, בסדרה על המוסר, אז אמרתי שאני לא חושב שיש דבר כזה מוסר בעולם אתאיסטי. אין איזשהו משמעות למוסר, למחויבות מוסרית. זה לא שאנשים מתנהגים רע, אנשים יכולים להתנהג מצוין. אבל מוסר, במובן המחייב שלו, במובן התיאוריה של מוסר, לא יכולה להיות קיימת בעולם אתאיסטי. פשוט לא... לדעתי זה מופרך לחלוטין. העובדה היא שיש אנשים שמתנהגים טוב, בסדר, אז מה? מתנהגים טוב, גם כבשים מתנהגים טוב. דיברתי על זה גם כבשה של אמנון יצחק. אבל אני חושב שזה יותר מאשר שסתם הם מתנהגים טוב. לדעתי זה סוג של אמונה מובלעת. האנשים האלה מצהירים על עצמם כאתאיסטים, אבל כשאתה רואה את הפתוס שבו הם מדברים על עניינים מוסריים, על עוולות מוסריות, או על, כן, שהם יוצאים למלחמה כנגד עוולה מוסרית, או לקדם איזשהו רעיון מוסרי, הפתוס הזה הוא פתוס דתי. זה לא... עכשיו, הם לא מכירים בזה, כי הם חושבים שהם אתאיסטים. הם מצהירים על עצמם כאתאיסטים. אבל לדעתי זה איזשהו סוג של ביטוי של מפגש עם משהו דתי, מפגש עם אלוקים, שהם לא מודעים לו ולא מכירים בו ולא מודים בו, אבל...
מקדשים ערכים חילוניים.
אז אני אומר עוד פעם, תלוי, אם אתה נוהג לפי ערכים חילוניים, זה עניין אחד. ברגע שזה הופך לערך מקודש, זאת אומרת, אתה רואה את זה בשפת הגוף של בן אדם. מתי זה הופך כבר ממש להיות איזה משהו שבוער בו, כן? שמשהו חווייתי, משהו סוער, אז יכול להיות שזה עדיין, גם שם יכול להיות שיש איזשהו מפגש עם איזשהו היבט דתי. ועוד פעם, מבחינתי זה סוג של פשיזם.
זה קדושת
החיים. קדושת החיים למשל, כי המפגש עם החיים הוא מפגש עם הקדוש ברוך הוא באיזשהו מובן. זה משהו מעבר למטריאלי. כשאתה עומד מול חיים, אז אתה רואה שיש פה משהו שהוא מעבר למטריה. עכשיו אתה יכול להיות מטריאליסט הדוק, דוקינס והכל, מדבר על קדושת החיים בלי להניד עפעף. אז כשתשאל אותו, אז אני אגיד לך, כן, זה מטאפורה. אני פשוט רגיל להשתמש במטאפורה הזאת, כי האנושות התרגלה מהתקופה הדתית, משתמשים בשפה של קדושה. אני לא מאמין לו. לא שאני לא מאמין לו, כי הוא עובד עליי. הוא לא קורא את עצמו נכון. זאת אומרת, הוא מדבר על קדושה באותו מובן שאני מדבר על קדושה. הוא מבין שבתוך היצור הזה שנקרא אדם, או בכלל חיים, מופיע משהו שהוא מעבר לפיזיקה ולביולוגיה. וזה מה שגורם לשימוש במונחי קדושה ביחס, ביחס לחיים.
למה
זה
סוג של פשיזם?
לא הבנתי.
אמר שזה סוג של פשיזם.
מה, שאתה רואה קדושה בדגל או במדינה או במשהו כזה, אז בעיניי זה בעייתי, אבל העובדה היא שאנשים רואים את זה. זאת אומרת, אני יכול לא להסכים, אבל נדמה לי שזו תגובה בגלל שככה הם תופסים את הדברים. הם תופסים שיש פה משהו שהוא יסוד כיסא השם בעולם, כן, אז מדינת ישראל קודש בריחו ואורית אחד הוא, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא פה בהופעה של כלל ישראל. זה הביטויים, תמיד? אז זה לא מצווה, זה קדושה. ואת האקסטזה הזאת, החוסר מוכנות להתפשר בערכים ציוניים, לא תעשה את זה בשינוי. בהקשר הציוני לא תעשה שום דבר בשינוי. בהקשר הדתי אתה עושה שינוי. אבל במקומות של קדושה לא עושים שינוי, שם זה לא עובד כך, זה לא עובד עם הכללים הרגילים, שם אתה לא תוותר מילימטר. הסערה הזאת, הקיצוניות הזאת, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, סוג אחר של חוויה, הוא משקף התייחסות או פגישה, מפגש עם קדושה. אני חושב שזה הנקודה. וזה בעיניי לפחות באותם מקומות שאין קדושה, ואנשים חווים קדושה, בעיניי זה דבר מאוד בעייתי. אבל, אבל, אבל עדיין, זה מה שהם חווים שם. זה רק משלים את המהלך הזה של הקדושה כדין בחפצה, כאיזשהו סוג של מציאות שונה.
אולי זה גם מסביר את היצר עבודה זרה שהיה פעם, שזה היה מין רגשות קדושה, אקסטזה כזאת, רק שהם לא היו מופנים לקדושה הנכונה.
נכון, אנשים, גם היום, אני ראיתי, סיפרתי פעם, אני חושב, היינו פעם באיזה כנס רבנים של צוהר, נדמה לי, במשרדי צוהר זה היה. לא יודע אפילו איך הגעתי לשם, הזמינו אותי גם לשם, אני לא זוכר כבר. והיה שם הרצאה של אחד בשם יואב בן דוב, נדמה שהוא נפטר בינתיים.
נפטר.
שהוא יהודי מעניין, התעסק עם כל מיני דברים מעניינים, היה פילוסוף.
יש לו ספר מעניין על תורת הקוונטים.
כן, בדיוק. אז הוא בין היתר הוא גם חוקר, הוא חקר מסיבות טרנס, קלפי טארות. הוא התעסק עם מיליוני דברים כאלה, בחלקם הוא התעסק ממש, לא רק חקר. נדמה שקלפי טארות הוא ממש התעסק בהם, נדמה לי. אבל מסיבות טרנס הוא חקר את התופעה הזאת, הוא צילם אותה, הוא בדק, הוא תחקר אנשים, והוא נתן, אז זה היה מאוד באופנה, זה היה הרבה שנים כבר. זה היה מאוד ככה על הפרק, היו ממש מסיבות כאלה, וזה עלה ככה בדיווחים עיתונאיים, וככה אנשים נפגשו עם התופעה הזו, דבר שהייתה תופעה די רחבה, והיו שם אנשים מכל הסוגים והמינים, אנשים שאתם לא הייתם מצפים למצוא אותם במקומות כאלה, זה אנשים מעלי מקצועות חופשיים, הם משכילים, הם עם משפחות והכל, רוקדים שם איזה יומיים עם כל מיני אלילים הודיים, מפריחים כל מיני מנטרות לאוויר, תוך כדי מנטרות דתיות, שיבה ווישנה וכל מיני כאלה, שמות של אלילים הודים, שאני מניח שחלק גדול מהם אפילו לא ידעו שהם אומרים שמות של אלילים הודים. ואקסטזה מטורפת, זאת אומרת, הם רוקדים 48 שעות רצוף, זה בלתי נתפס. אתה נכנס לתוך איזשהו רמת אדרנלין כזאת, שאתה כנראה מצליח לעשות דברים שבצורה נורמלית אתה לא יכול לעשות את זה. ואני זוכר שבאמת זה עורר בי איזושהי תחושה...
סמים.
מה?
אולי עם סמים.
אולי?
עם סמים.
כן, כן, הסמים ודאי גם תודלקו שם על ידי סמים, חלק גדול מהם לפחות. ברור שזה חלק מהעניין. אבל יש פה משהו שנדמה לי שהוא איזה סוג של צמא למפגש עם הטרנסנדנטי. את אנשים שחיים את חיי החולין שלהם, הם הולכים לעבודה כל יום, חיים בסדר, אין בעיה, לא שום דבר, אבל משהו...
New Age.
כן, בדיוק, זה New Age באופן קיצוני, זאת אומרת, זה איזשהו סוג של צמא למשהו שפעם היה מובן מאליו, העניין הדתי, המפגש עם הקדוש ברוך הוא וזה, עכשיו בעולמם אין דבר כזה.
נשארת לאומן זה משהו כזה.
מה? נשארת לאומן אולי זה חלק מהעניין, כן, זה חלק מה-New Age.
כן.
אז התחושה שלי הייתה שהאנשים האלה פוגשים שם איזשהו סוג של מציאות שונה, איזו מטאפיזיקה שונה, זאת אומרת, זה פשוט, האקסטזה הזאת לא... זה היה נראה לי מאוד ברור שהם, ולכן לא התפלאתי לראות שהם אומרים כל מיני שמות של אלילים. מה זה קשור? אתה בא לרקוד, הרי הם לא דיברו שם בשפה של עבודה זרה באמת, הם לא באו שם ללמוד פולחנים הודיים, הם לא ידעו שהם בכלל מדברים בשפה הזאת. הם באו לרקוד ולהשתולל ולהתפרק, זה מה שהם עשו שם. אבל משום מה, היו שם שמות של אלילים הודים. ועוד כל מיני מאפיינים, אני כבר לא זוכר אפילו את הפרטים. והיה לנו סרטים, מרתק מה שקורה שם. הוא הראה לנו אנלוגיה, אגב, לפולחנים פגניים באפריקה. סרטונים מקבילים שאתה יכול לראות, ממש דברים לגמרי מקבילים. ועוד פעם, התחושה הייתה שהאנשים האלה חיים בתוך איזושהי מציאות שונה. זה לא רק תופעה פסיכולוגית, יש פה משהו, הם כנראה פוגשים איזשהו משהו שלא נוכח בחיים הרגילים שלהם. עכשיו, עוד פעם, כל אחד כנראה מצליח לפגוש את הדברים האלה במקומות אחרים, ואולי לא טוב לפגוש את זה בחלק מהמקומות, אבל כנראה שהם הצליחו לפגוש שם משהו, דמיינו שהם פוגשים שם משהו, אני לא יודע, אני לא יודע איך לפרש את זה, כי אני לא נמצא שם, אני לא יודע, לא חוויתי את זה אף פעם. אבל הם כנראה פגשו שם משהו שקשור לקדושה. יש... הרמב״ם הרי כותב במורה נבוכים הוא כותב שהלכות הקורבנות זה בעצם מלחמה נגד העבודה זרה. שבעצם רצו לתת לעם ישראל איזשהו פורקן, כן, ליצר העבודה זרה, אז אמרו להם, טוב, תעבדו עבודה זרה לקדוש ברוך הוא, נגיד בשפה, כן, גסה. בסוף הלכות מעילה, הרמב״ם כותב שיש בזה סודות גדולים וזה גזרת הכתוב, כל הקורבנות. שאנחנו לא יכולים להבין, וזהו. וסתירה מפורסמת במה שהוא אומר במורה ובמה שהוא אומר ביד החזקה. אז חבר שלי פעם הציע הסבר שבעצם איכשהו אנשים מרגישים שכדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא או עם מושגי קדושה, אתה צריך להביא קורבנות. אז יש איזושהי תובנה אינטואיטיבית כזאת שזה כך נפגשים עם הדברים האלה. עכשיו, אם אתה עושה את זה באופן, על ידי דרך ההנחיות של התורה, אז אתה עושה את זה לקדוש ברוך הוא. וככה נפגשים. הכוזרי אפילו כותב, נדמה לי, שקורבנות זה כמו אוכל. כשאתה אוכל, אז זה עוזר לנשמה להיות קשורה בגוף. אנחנו נשארים חיים. אנחנו מתים, אנחנו לא אוכלים, אנחנו מתים. הנשמה נפרדת מהגוף. הוא טוען שהקורבנות זה האוכל של העולם. מחבר את הקדוש ברוך הוא, שהוא הנשמה של העולם, לעולם עצמו. הקורבנות זה כמו אוכל. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שכדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, או לחבר אותו לעולם, צריך לעשות משהו כמו קורבנות. זה בעצם האינטואיציה שיש לאנשים איפשהו בפנים. עכשיו, עובדי עבודה זרה שלא מכירים בקדוש ברוך הוא, לא מאמינים בו, זה חייב גם לצאת אצלם איכשהו. אז הם עושים את זה כלפי אלילים. זאת אומרת, הם פוגשים איזה שהם מושגי קדושה דרך עץ ואבן. כי הם מחפשים איזשהו, אין את זה בחיים שלהם, הם מרגישים שיש משהו כזה, וכך יוצרים איתו קשר, אז כך הם פוגשים איתו. אגב, לפחות המקובלים אומרים שגם דרך עץ ואבן באמת יש להם נער נחי, כן, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, גם לעץ ואבן יש את זה. רק מה? רק שם זה יותר דק. שם זה באמת לא, אין שם קדושה, כי שם ההופעה היא יותר עקיפה. דיברתי קצת על זה שזה רק, הרבה פעמים זה רק שאלה כמותית. עד כמה ישירה ההופעה של הקדוש ברוך הוא בדבר, זה מה שקובע את רמת הקדושה שלו, כן, עשר קדושות הן, מה שהמשנה בכלים אומרת. אז במובן מסוים אולי אפילו היה להם חוש יותר רגיש, שהם הצליחו להרגיש בדברים האלה אפילו אצל עץ ואבן, אבל שם אסור היה לעשות את זה, כי שם הקדוש ברוך הוא, זה לא נקרא שהוא שוכן שם במובן המלא, יש שם משהו ממנו, אבל הוא לא שוכן, הוא שוכן בבית המקדש, ושם אפשר להביא קורבנות לפי הכללים המקובלים, אבל עדיין יש פה איזושהי פריצה של אינטואיציות רוחניות שיש בתוך האנשים. כשאתה נפגש עם הקדושה, אז יוצא ממך משהו שהוא לא דרך הראש. זאת אומרת, אתה פשוט תופס שכך נכון. עכשיו, זה כמובן לא יכול לצאת במקום שבו אין מציאות שונה. כי אם המציאות לא עושה את זה, אז מאיפה זה בא? זה בא מתוך החלטה שלך, אתה מחליט שכך נכון או כך לא נכון, זה אסור וזה מותר, כך צריך לעשות, כך לא צריך לעשות. זאת החלטה שלך. איך יכול להיות משהו שיוצא דרכך, לא דרך החלטות שלך? משהו כנראה מוציא את זה ממך. זאת אומרת, קדושה זה משהו שבעצם קיים איפשהו בחוץ, ואתה נפגש איתו, והוא מצליח להוציא ממך כל מיני דברים. להבדיל ממצוות, ששם אתה מצווה, אתה עושה, אתה לא מצווה, אתה לא עושה, יש שם... כללים, איך עושים את זה? זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול להיפגש איתו ופשוט לעשות את זה ככה. אני לא מתכוון לדברים, כי הדברים מוסריים, אז אתה גם כן יכול להבין שכך צריך לעשות, כי אתה מבין את התועלת שבזה. אבל אני אומר, מצוות פולחניות, אז אם לא הצטווית, למה שמישהו יושב בסוכה אם לא היה מצווה לשבת בסוכה? איזשהו היגיון. כמו שכתוב שאברהם אבינו קיים אפילו בבית הבשלים. זה לא, אני לא יודע איך להתייחס לעניין הזה. זה פשוט, אין סיבה לשבת בסוכה. יש סיבה להיות מוסרי גם בלי סיבה. יש, עוד מעט נראה בהמשך, אני אדבר גם על הקשרים של הקדושה. אבל במושגים של קדושה, אתה יכול לפגוש את הדברים גם לא דרך ציווי, כי פשוט זאת המציאות. ולכן אפילו אם הם לא משמשים למצווה, כמו הקורבן שמתו בעליו, או שנפל בו מום, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, הקדושה שלו עדיין בעינה. כי זה עניין של מציאות, זה לא עניין של נורמות. הנורמות נגזרות פה מסוג של מציאות. קצת דומה לחושן משפט, כן, רב שמעון, שאומר שיש תורת המשפטים שממנה יוצאות הנורמות המשפטיות. להבדיל מנורמות הלכתיות, שזה מתחיל מהנורמה. הנורמה לא נגזרת ממשהו שקיים עוד לפניה. אז גם בקדושה בעצם הדבר הוא כזה. ועכשיו אני רוצה להראות השלכה או ביטוי הלכתי של הדבר הזה. אם אני אספיק אולי תהיה עוד נקודה אחת, ובזה אנחנו נסיים את העניין של קדושה והחולין. יש כלל בפרשנות התורה שאומר, באינן שנה עליו הכתוב לעכב. שינה עליו או שנה עליו הכתוב לעכב. מה זאת אומרת? מקובל, כן, הראשונים והאחרונים אומרים שזה רק בקודשים. במראה עצמה נדמה לי שזה לא מוזכר, שזה רק בקודשים. אבל בראשונים ובאחרונים אומרים שזה רק בקודשים, יש כל מיני סתירות, החזוני שרוצה לטעון שזה גם בעוד מקומות, הקהילות יעקב מביא את זה, אבל השיטה המקובלת היא זה רק בקודשים. מה הכוונה? בדרך כלל, כשהתורה אומרת איזשהו דין בתפילין או בציצית או משהו כזה, אז זה דין מעקב. זאת אומרת, אם עשית ציצית לא כמו שהתורה אמרה, אז לא יצאת ידי חובה. זאת אומרת, הדין מעקב. כשכתוב שהתחלת לא מעכבת הלבן והלבן לא מעכבת התחלת, אז זה לא העיכוב שעליו אני מדבר כאן. זאת אומרת, כשאתה לובש לבן בלי תחלת, אז כשאומרים שהתחלת לא מעכבת הלבן, פירוש הדבר שאם לא שמת תחלת, עדיין יש ערך בלשים את הלבן. אבל את מצוות התחלת ודאי ביטלת. אז אנשים חושבים שאם התחלת לא מעכבת הלבן, אז התחלת זה התנדבות. תעשה מצוין, לא תעשה לא נורא, לא קרה כלום. השטויות. אם לא שמת תחלת ביטל, תעשה. רק הוא לא מעכב את הלבן. זאת אומרת, את מצוות הלבן אתה יכול לקיים ולא הפסדת אותה גם אם לא שמת שם תחלת. כן, אותו דבר כמו התפילין של יד ותפילין של ראש. ששם זה אפילו שתי מצוות לפי הרמב"ם. בציצי זה מצווה אחת. אז כשאני מדבר על לא מעכב, אני מתכוון לא מעכב את המצווה ממש. שזה התנדבות, בקיצור. זה כן וולונטרי, לא כמו אם התחלת בעצמן. אז הכלל הוא שבדרך כלל כשהתורה אומרת משהו, אז הוא מעכב. אבל בקודשים לא. בקודשים התורה אומרת משהו, הוא לא מעכב. איך התורה יכולה להגיד לי שהדין הזה בקודשים כן מעכב? התורה שונה אותו עוד פעם. מתאים לי כותבת אותו פעמיים. כן, כתוב, באינן שנה עליו הכתוב לעכב. אם הכתוב שונה אותו שוב, אז זה בא ללמד אותנו שהדין הזה מעכב. אבל אם זה כתוב רק פעם אחת, אז הדין לכתחילה. יש רמזים אחרים שהתורה יכולה להביא לזה שהדין מעכב. למשל, אם כתוב חוקה. חוקת עולם או חוקה או משהו כזה, אז גם כן חז"ל אומרים, זה גם בא ללמד שזה מעכב. אבל צריך להגיד שזה מעכב. זאת אומרת, אם לא נותנים לי איזשהו רמז או לא אומרים שזה מעכב, אז הדין לא מעכב. עכשיו השאלה למה? למה באמת בקודשים יש כלל כזה שדינים באופן עקרוני לא מעכבים, אלא אם כן הם נכתבו פעמיים או אם יש איזשהו רמז מיוחד שאומר שהם מעכבים. ואם זה כך, אז למה בשאר התורה לא? מה מייחד את הקודשים דווקא? דבר שני שתהיתי לגביו בקשר לכלל הזה, זה שלא מובא לו מקור. אני לפחות לא מצאתי בשום מקום. מקור, הסבר, סברה. עכשיו, אין פסוק על זה. אז חז"ל כנראה הוציאו את זה מסברה. אבל הסברה לא מופיעה בשום מקום. לפחות אני לא מצאתי. איך זה יצא? מאיפה הסברה הזאת באה? שבקודשים צריך שנה עליו הכתוב לעכב, ובחולין, אז מה שכתוב מעכב. אלא אם כן, יש דין מיוחד שהוא לא מעכב. צריך מקור כדי להגיד שמשהו לא מעכב. מאיפה בא ההבדל הזה? נביא אולי דוגמה אחת. יש המשנה הראשונה במסכת זבחים, המשנה כותבת כך, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים. אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מן הפסח והחטאת שהם חריגים. אבל הזבחים הרגילים, אם הם נזבחו שצריך לזבוח לשמה. שם שישה דברים הזבח נזבח, המשנה במנחות אומרת את זה. אבל פה מדובר רק על, על שניים מתוך ששת מחשבות הלשמה. בתחילת זבחים זה שינוי קודש ושינוי בעלים. זאת אומרת, להקריב לשם הקורבן הנכון, כשאני מביא קורבן עולה, אז להביא את זה לשם עולה, לא לשם חטאת, ולשם הבעלים הנכון. אוקיי? אז אלה שתי המחשבות העיקריות, השאר הן באמת רק וולונטריות, אבל פה זה מעכב וזה לא עלה לבעלים לשם חובה, אבל הזבח כשר. מה זאת אומרת כשר? הכוונה שאפשר להקריב אותו. רק אתה לא התכפרת, בשביל להתכפר אתה תצטרך להביא עוד קורבן, אבל הקורבן הוא קדוש ומקריבים אותו וזה בסדר, זאת אומרת הזבח לא נפסל. במובן הזה. אז הוא אומר שבעצם מחשבת הלשמה הזאת לא מעכבת. אז על זה הגמרא שואלת בדף ד' בזבחים, ד' עמוד ב', ואם האחד השחית שלא לשמן ליפסלו? אם זה נשחת שלא לשמה, שיפסל. טוב, אז מה עונה מה שהיא עונה שמה, אבל תוספות על המקום שואל...
שיחולה,
כן, שגם הזבח כבר לא יהיה כשר. אז תוספות שמה שואל, למה הגמרא רוצה לפסול את הקורבן? הרי בקודשים יש כלל שבאינן שנה עליו הכתוב לעכב. אז אם הכתוב אומר, לא יחשב, כן, זאת אומרת שיש איזה דין להקריב לשמה, אז... אז הוא לא מעכב, אלא אם כן זה כתוב פעמיים, או כתוב חוקה, או משהו כזה, אבל כל עוד אין לנו רמז מיוחד, אז הוא לא מעכב, אז מה הגמרא רוצה? כך שואל התוספות. אז תוספות מיישב את זה עוד פעם דרך פרטי הסוגיה, אני לא נכנס לזה כאן. יש תירוץ אחר שאני רוצה להביא, פשוט חתם סופר, מביא בשם רבי דוד דייץ'. תירוץ שהוא מביא מהריטב"א, הריטב"א מסכת יומא, בדף נון ג', הריטב"א אומר שבלווים אין את הכלל הזה. הכלל הזה שבאינן שנה עליו הכתוב לעכב הוא רק בעשים, לא בלווים. אם יש לאו בקודשים, אז הוא מעכב אפילו אם הוא כתוב פעם אחת. לא צריך לכתוב אותו פעמיים, זה רק בעשה. ואז הוא רוצה לטעון שכיוון שמי שזובח לא לשמה עובר על לאו, כי כתוב לא יחשב, וזה עצמו מחלוקת גדולה בראשונים ובאחרונים, אם יש לאו להקריב שלא לשמה, או שרק מצווה להקריב לשמה, הוא טוען שיש גם לאו, ברמב"ם נראה לא ככה, לא משנה, יש איזה השלום דאג בפיגול לא יחשב, או שזה גם במחשבת שלא לשמה, אבל הוא טוען שיש לאו, וברגע שיש לאו, אז לכן הוא מיישב את קושיית התוספות, שבלאו לא צריך שיהיה כתוב ישנה עליו כדי שהוא יעכב. זה מעכב גם בלי, גם אם זה כתוב ב... בפעם אחת. עכשיו, הקהילות יעקב מביא את הריטב"א הזה בזבחים בסימן ה', הוא מביא את הריטב"א הזה והוא מוכיח מכמה מקומות שיש שתי הסתייגויות. הסתייגות אחת זה לאווים שבמהותם הם באו לוודא שאני אקיים את העשה. הם לא לאווים עצמאיים. במצב כזה הוא אומר, אז גם שם באינן שנה עליו הכתוב לעכב. למרות שזה לאו. הביא אולי דוגמה, הדוגמה המובהקת לזה זה הרמב"ן בקידושין, בדף למדלת. הרמב"ן, זאת אומרת, הגמרא שם מביאה מצוות עשה שהזמן גרמן, מצוות עשה שלא הזמן גרמן, שאנשים חייבות. מה זה מצוות עשה שלא הזמן גרמן? אז היא מביאה מעקה ושילוח הקן ועוד כל מיני דוגמאות. עכשיו הראשונים, תוספות על המקום ועוד ראשונים פה מהירים, שכל הדוגמאות שם, אולי למעט אחת, אני פה לא זוכר, אני מבין שכמעט כל הדוגמאות שם, או אפילו כל הדוגמאות שם, הן דוגמאות לא מוצלחות. כי בכולן יש גם לאו וגם עשה. עכשיו כשיש גם לאו וגם עשה, אז אפילו אם זה היה תלוי בזמן נשים היו חייבות, הן היו חייבות בגלל הלאו שבזה, כמו בשבת, שמור וזכור בדיבור אחד, יש בזה גם לאו וגם עשה, אז למרות שזה עשה שתלוי בזמן, נשים חייבות, כי יש בזה גם לאו. עכשיו, כל הדוגמאות שם, מעקה למשל, זה לא תשים דמים בביתך, אבל עשית מעקה לגגיך. שילוח הקן, אז גם כן, שלחת, שלחת, לא תיקח האם על בנים, שלחת, שלח את האם. זאת אומרת, יש שם לב ויש שם עשה. השבת עבדה, לא תוכל להתעלם, כן, ושב תשיבם. אז כל הדברים האלה, יש גם לב וגם עשה, אז מה הגמרא רוצה? זה לא דוגמה טובה למצוות שאנשים חייבות, בגלל שזה לא זמן גרמן. נכון שזה לא הזמן גרמן, אבל זה לא בגלל זה. גם אם הזמן היה גורם, גם אז נשים היו חייבות. הן היו חייבות בגלל שיש פה גם לב. טוב, אז תוספות עונה כל מיני תשובות מאוד מעניינות, זה תוספות מרתק, כל מיני, לא משנה, אני לא אכנס לזה כאן. הרמב"ן, שם במקום, טוען שבמעקה לפחות, ואולי גם בשאר הדוגמאות שמובאות שם בגמרא, במעקה עליו שלא תשים דמים בביתך, עניינו לתמוך בעשה של ועשית מעקה לגגיך. זה לא לב עצמאי. זה לב שבא לדרבן אותי לקיים את העשה. את המטרה בעצם זה העשה. הלאו זה רק כדי לוודא שאני באמת אקיים את העשה. זה הכל. אחת ההשלכות, למשל, זה מה שהוא אומר שם, זה מיישב את הגמרא, שמה יקרה אם מצוות מעקה הייתה מצווה שתלויה בזמן. אז הוא טוען שאנשים היו פטורות למרות שיש בה גם לאו. למה? שני ניסוחים שונים, וזה מעניין ההבדל ביניהם. אני לא יכול להיכנס לכל הניואנסים האלה, אבל הטענה היא ש... אם הלאו בא לוודא שאתה תקיים את העשה, אז מי שפטור מן העשה, כמובן יהיה פטור גם מהלאו. אין טעם לחייב את אנשים בגלל הלאו, כשמהעשה מצד עצמו הן היו פטורות. כל המטרה של הלאו זה לוודא שמי שחייב בעשה יקיים אותו. אתה רוצה לחייב את אנשים רק בגלל שיש גם לאו, זה לא הגיוני. הלאו בא לוודא שמי שחייב בעשה שיקיים אותו. אנשים שפטורות מהעשה, אז גם הלאו לא יחול עליהם, אין שום בעיה. זה ה... אחת השלום. ניסוח אחר אפשר לומר, אני חושב שזה יותר משמעות לשון הרמב"ן, זה שלאו כזה הוא בעצם עשה במהותו, הוא לא לאו. זה פשוט הצד ההפוך, אבל בעצם הוא בא לוודא שאתה תקיים מעשה, ולא אוסר עליך מעשה, אלא בא לוודא שתקיים מעשה. לכן בעצם במהותו הלאו הזה הוא עשה, הוא לא לאו. וממילא אם זה היה תלוי בזמן, נשים היו פטורות משניהם. זה הסבר קצת שונה מהקודם. יש האחרונים עושים איזה צימס מהעיקרון הזה של הרמב"ן. יש כמה דוגמאות לזה, יש למשל...
לא תוכל להתעלם.
אה?
לא תוכל להתעלם.
כן, שמה?
עזוב צריך לעזור, לא תוכל להתעלם.
לא, עזוב תעזור עמו זה על פריקה וטעינה. לא תוכל להתעלם זה השבת השבעים. כן, אז מה עם זה?
לא, זה גם...
זה גם לא ועשה, כן. נכון, כל הרשימה שלה היא כזאת. אבל האחרונים רוצים לטעון...
גם בפריקה וטעינה יש לו תוכל להתעלם.
אה?
גם בפריקה וטעינה יש לו תוכל להתעלם.
כי תראה חמור סמרחה. אוקיי. בכל אופן... האחרונים משתמשים ביסוד הזה של הרמב"ן כדי ליישב כל מיני קושיות. למשל, יש בדברי יחזקאל, אז הוא כותב לגבי להאכיל קטן ביום כיפור. יש איסור דאורייתא של ספייה בידיים. אם אני סופל לקטן איסור בידיים, אם אני מאכיל אותו במו ידי איסור, אז עברתי על איסור דאורייתא. אפילו קטן בן חודש. לא צריך שיגיע, לא יגיע לחינוך ודברים כאלה. חינוך זה דין דרבנן. ספייה בידיים זה איסור תורה. זה כמעט לכל השיטות. יש חריגים, אבל כמעט לכל השיטות זה איסור תורה. אז השאלה איך מותר להאכיל קטנים ביום כיפור? מעשים שבכל יום. אנחנו מאכילים ילדים קטנים ביום כיפור. שאלה איך זה יכול להיות. אז זה כבר הרן שואל את זה, והמתחס חינוך שואל את זה, זה כבר ראשונים ואחרונים מתלבטים בעניין הזה. והדברי יחזקאל רוצה לטעון שבעצם ביום כיפור אמנם יש לאו, אבל מי שמכיר קצת ביום או בפרק שמיני, לא לגמרי ברור מאיפה יוצא הלאו. יש שם איזושהי אזהרה לא לגמרי ברורה, לומדים אותה באיזשהו מידה דרש כלשהי, בעצם במקור זה עשה, של והניתם את נפשותיכם. ולכן הוא טוען שגם ביום כיפור הלאו בא לוודא שנקיים את מצוות העשה של להתענות. וכיוון שלהאכיל איסור עשה לקטן בידיים, זה לא אסור דאורייתא, המגן אברהם כותב את זה, אז גם ברגע שיש לאו, אבל הלאו בא רק לתמוך בעשה, יש לו גדר של עשה. וכיוון שכך, אז אתה יכול להאכיל את הקטן בידיים למרות שיש לאו. אותו דבר, יש המעריל דיסקין שואל לגבי מצוות צדקה. הוא אומר, איך זה יכול להיות שבמצוות צדקה אומרים לנו להוציא עד חומש? תקנת רושע, מבזבז על לבזבז יותר מחומש. עכשיו, בצדקה יש גם לאו. לא תקפוץ את ידך, לא תאמץ את לבבך. עליו, בן אדם צריך להוציא את כל ממונו, מצוות עשה מוציאים עד חומש. אבל עליו אתה מוציא את כל ממונך. אז למה בצדקה לא מוציאים יותר מחומש? אז גם מתרוצים, אם תוציא יותר מחומש, אז אתה בעצמך תהיה אני, תצטר בעצמך צדקה. אין שום היגיון שאתה תפתור את הבעיה שלו ותיצור בעיה אצלך. יש איזה כל מיני הסברים באחרונים. אבל המעריל דיסקין רוצה לטעון שגם בצדקה הלאו בא לתמוך בעשה. וכיוון שכך, אז למרות שיש לאו, אתה צריך להוציא רק עד חומש מממונך, כיוון שכל מטרת הלאו זה שתקיים את העשה. אין היגיון שתוציא את כל ממונך כדי להימנע מהלאו, שכל תפקידו של הלאו זה רק לוודא שתקיים את העשה, אבל אם אתה מוציא את כל ממונך, אז אתה לא חייב לקיים את העשה בכל הממון. כן?
יש פה שני דברים שלא מובנים לי. אלף, מה החילוק בין לאו שהוא בא לתמוך בעשה לבין לאו שהוא... כלומר, כל מצב שיש בו לאו ועשה על אותו דבר זה לאו שבא לתמוך בעשה?
זה שאלה גדולה, כנראה שלא. למשל בשבת זה לא יהיה ככה.
בשבת אולי זה בגלל ששם הלאו, שם אפשר אולי לומר הפוך, שהעשה הוא בא לתמוך בלאו.
בדיוק, זה השאלה.
כל מצב שהוא בקום ועשה ויש עליו לאו ועשה, אז לאו בא לתמוך בעשה?
לא, גם אני לא בטוח. גם אני לא בטוח. אני חושב על דוגמאות, אבל גם לזה היו לי דוגמאות, אני לא נזכר כרגע.
אבל לפי מה החלוקה? מה ההיגיון כמו?
פרשנות של התורה, אם אתה מבין שעליו יש איזשהו מעמד עצמאי, הוא שבא לתמוך בעשה. למשל בצדקה, ברמב״ם די ברור שזה לא ככה, בצדקה. כי הרמב״ם כותב שעליו זה כדי למנוע מאיתנו את מידת הכילות. והעשה זה כדי לעזור לעני, פשוט לשפר את מצבו של העני. אבל די ברור ברמב״ם שהוא תופס את זה כשתי מצוות שונות. זה לא שעליו בא לוודא ותקיים את העשה. עליו יש לו תפקיד אחד, ועשה יש לו תפקיד אחר.
גם בפסח, שבינתו ובא לירד ובא
לנצח. כן, שם היחס הוא יותר מורכב, פעם דיברנו על זה. היחס שם הרבה יותר מורכב, אבל כן, אחת האפשרויות זה להבין שגם זה כפול.
ובית, מה, כאילו, אם עליו בא לתמוך בעשה, הרי זה הייתי מצפה, זה לא שהוא בא לתמוך בו בזה שהוא יחזק אותו גם בגדרי החיוב שלו,
עד כמה שחייבים בעשה. הוא מחזק אותו רק במובן הזה שמי שאומר אני אעבור אל עשה כי לא נורא, אז אני לא אהיה צדיק. אז אני אומר לו, לא, אתה גם תעבור עליו. אתה לא מרחיב את הגדרים מעבר למה שאתה חייב בעשה, אין סיבה. כי מה שאתה לא חייב בעשה, אני לא צריך לדרבן אותך לעשות. כל מטרת עליו זה רק לוודא שתקיים את העשה. אז זה דוגמה אחת שהקהילות יעקב אומר, זאת אומרת שלאווים כאלה שמטרתם לתמוך בעשה, יהיה להם דין כמו עשה, במובן הזה של שצריך שנה כתוב לעכב. ההסתייגות השנייה זה הלאו הבא מכלל עשה. כמו בא לכם, כן, בגבי שביעית, לאוכלה ולא לסחורה. אז המצווה היא לאוכלה, אבל אין מצווה לאכול. בעצם זה לאו הבא מכלל עשה. יש איסור לסחור בפירות שביעית. אין מצווה לאכול. אז הוא אומר שם, למרות שלאו הבא מכלל עשה, התורה אומרת שהוא עשה ולא לאו, כאן לא צריך בעניין שנה עליו הכתוב להכיר. זה שתי נפקמינות הפוכות. את לאו שתומך בעשה, למרות שהלכתית יש לו דין של לאו. אבל בעניין זה הוא יחשב כמו עשה. בלאו הבא מכלל עשה, למרות שהלכתית יש לו דין של עשה, לעניין זה הוא יחשב כמו לאו. כך אומר הקהילות יעקב, יש לו כל מיני ראיות, ומכוח קושיות הוא אומר את זה. בסדר? אז אלה שתי הסתייגויות. עכשיו השאלה היא מה, איך להבין את כל הדברים האלה. הגמרא בתחילת פרק רביעי בברכות, הגמרא אומרת כך: תפילת השחר עד חצות. רבי יהודה אומר עד 4 שעות. תפילת מנחה עד הערב, רבי יהודה אומר גם מנחה וכו'. בגמרא שם מקשים וכולי עלמא עד חצות ותו לא. ואמר רב מרי ברי דרבונה ברי דרבי ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל בשחרית 2. שחרית מתפלל במנחה 2. כולי יום המצלי והזין. אז אפשר להתפלל גם אחרי הזמן. אם לא התפללת, תתפלל בזמן המנחה, תתפלל 2. קושיה מאוד תמוהה, מאוד תמוהה, ועוד יותר פלא בעיניי שכמעט לא מצאתי מי שיעיר על העניין הזה. כי זה תשלומין, זה לא תפילה יותר מאוחרת. אתה עושה תשלומין אם לא התפללת את התפילה הראשונה. בגמרא נראה מפה שהתשלומין זה בסך הכל התפילה המקורית שהעריכו לך את הזמן. זה לא תפילת מנחה פעמיים, אתה מתפלל שחרית בזמן מנחה. אנחנו בדרך כלל מבינים שאנחנו מתפללים מנחה פעמיים, הרי את התשלומין גם עושים בתור תפילה שנייה. לפי ההיגיון הזה היה צריך לעשות אותו ראשון, קודם תעשה את שחרית ואחרי זה תעבור למנחה. אבל את התשלומין אנחנו מתפללים את התפילה השנייה. מה שבדרך כלל התפיסה היא שאתה מתפלל מנחה פעמיים, אבל אז באמת זה מוזר, מה התשלום בזה? מה אתה מתפלל מנחה פעמיים? פספסת את שחרית, מה יש להתפלל מנחה פעמיים? בגמרא פה נראה שהתשלומין פירושו להתפלל את שחרית מאוחר יותר. עכשיו, לא משנה, ככה גמרא מניחה פה. אז אומרת הגמרא, כן, אז למה אתה אומר עד חצות? הרי אפשר להתפלל כל היום. אז אומרת הגמרא, עד חצות יהווה לי שכר תפילה בזמנה. מכאן ואילך שכר תפילה יהווה לי, שכר תפילה בזמנה לא יהווה לי. זאת אומרת, עד חצות יהיה לך שכר תפילה בזמנה. אחרי חצות יהיה לך שכר תפילה, אבל לא שכר תפילה בזמנה. ועוד פעם, זה אותו היגיון, כן? זאת אומרת, אם התפללת פעמיים מנחה, יהיה לך שכר על שחרית. אבל לא בזמנה. התפללת שחרית לא בזמנה, אתה לא מקבל פעמיים שכר על מנחה. התפללת שכר תפילה לא בזמנה. אוקיי? זה עוד פעם ממשיך את אותה תפיסה שאומרת שהתשלומין זה בעצם התפילה המקורית. זה לא התפלל את התפילה העכשווית פעמיים. אבל ככה הגמרא אומרת. עכשיו, זה מעורר שאלות לא פשוטות. כידוע, יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן לגבי מצוות תפילה. הרמב״ם במצוות עשה וו נדמה לי, אני חושב שאני אביא את זה פה. לא, היי, מצוות עשה וו, היי. הרמב״ם כותב ככה, המצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה, וכבר נכפל ציווי זה פעמיים. אמר ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבדו. ואמר, פעמים, לא פעמיים. ואותו תעבוד ולעובדו, חוזר כמה פעמים בתורה. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה, כי את הציוויים הכוללים הוא לא מונה. אז למה פה הוא מונה את המצווה הזאת? זאת אומרת, כי יש פה משהו מיוחד שהוא התחדש פה, לא רק על עבודת השם באופן כללי. זה התפילה, שהוא ציווה בתפילה. ולשון ספרי הוא לעובדו זו תפילה, ואמרו גם כן הוא לעובדו זה תלמוד, ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, אמרו מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות, מאחה את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד. עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. כלומר, ללכת שם להתפלל בו וכנגדו, כמו שבאר שלמה עליו השלום, מלכים וכו'. ככה הרמב״ם טוען. אז יש מצוות עשה להתפלל, דאורייתא. אז מה זה כל הדינים, 18 הברכות שתקנו ב... כן, ברכה 19, שהוא היה קטן, ובאמת כל התקנות של חכמים, הם תקנו את התפילה. אז הטענה היא שהפרטים, או הזמנים של התפילה וכו', הפרטים תקנו חכמים. אבל עיקר התפילה יש מצווה דאורייתא. והרמב"ן הזה חולק עליו. הרמב"ן טוען שכל המצווה זה דרבנן. כל תפילה זה דרבנן. אין לה מימד דאורייתא, חוץ מאשר להריע בחצוצרות כשיש צרה. זה מצוות עשה דאורייתא, כתוב בתורה, והריעותם בחצוצרות. אבל תפילת הקבע, תפילה רגילה של כל יום, אין מצווה כזאת. כך טוען הרמב"ן. עכשיו, בישלמה לפי הרמב"ם, אפשר להבין את הגמרא הזאת. הגמרא אומרת, עד חצות שכר תפילה, יש לו שכר תפילה בזמנה? אין לו. מה הכוונה? הוא קיים את הדאורייתא, וגם את הדרבנן, כי הוא התפלל בזמן. אם הוא מתפלל אחרי הזמן, אז את מצוות התפילה הוא קיים, כי את הזמן זה תקנת הרבנן. אז מצוות התפילה הוא קיים, מתפלל היום. שכר תפילה בזמנה הוא לא יקבל, כי את הדרבנן הוא לא קיים. אז לפי הרמב"ם, הגמרא נקראת כפשוטה. הגמרא הזאת היא ראיה לרמב"ם. איך להסביר את זה לפי הרמב"ן? נדמה לי שאפשר להסביר את זה דרך איזה וורט של רב חיים, אבל אני חושב שהוא נכון במקרה הזה. רב חיים אומר, רב חיים ככה כמשיח לפי תומו, כותב על הרמב״ם בלכות תפילה, אז רב חיים כותב שגם לפי הרמב״ן יש דבר כזה שנקרא חפצה של תפילה מדאורייתא. זאת אומרת, אין חובה להתפלל מדאורייתא, זאת לא מצווה. אבל התפילה, אם התפללת, אז יש לזה משמעות, כי יש לזה קיום דאורייתא. זה מושג שקיים גם בעולם הדאורייתא. החובה להתפלל אין חובה, זאת לא מצווה לפי הרמב״ן. אבל התפילה היא תפילה דאורייתא. כמו מי שאינו מצווה ועושה, או כמו כל מיני דברים, זה לא דרבנן. זה מושג שקיים גם בעולם הדאורייתאי. רק אין חובה לעשות אותו. החובה היא רק מדרבנן. לפני זה זה היה וולונטרי. אבל אם עשית, אז קיימת מצווה. אפשר לקרוא לזה אולי מצווה קיומית, או לא בטוח שמתכוון בדיוק לזה, אבל מעין מצווה קיומית. אם זה באמת כך, אז גם את הרמב"ן בעצם אפשר להסביר באותה צורה כמו את הרמב"ם. שכר תפילה יש לו. שכר תפילה, יש לו שכר תפילה בזמנה? אין לו. מי שיתפלל אחרי חצות. מה הכוונה? זה נקרא תפילה, אבל לא תפילה בזמנה. חכמים קבעו שצריך לעשות את זה בזמנה. מה הרעיון פה בעצם? אנחנו רואים פה למעשה שהתקנות של חכמים, איך מתפללים, לא מעכבות. נכון? זה בעצם מה שכתוב פה. או לא מעכבות את עיקר התפילה. זה לא קיימת לגמרי, אבל זה לא מעכב את עיקר התפילה. התפללת גם אם עשית את זה אחרי הזמן. למה? מאיפה זה יוצא? למה להניח שיש, ש, 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 שזה לא, שזה לא מעכב? אם חכמים קבעו, אז זה מה שצריך לעשות. מה, איפה, מה, תקנות דרבנן רגילות, גם כן אנחנו רואים, זה לא מעכב. רק, כן, הגמרא בסוכר, אומר, אם ישבת כך בסוכר, כשהשולחן, שולחנך בבית, אתה יושב בסוכר ושולחנך בבית, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. אז תוספות בדף ג' בסוכר כותב, לא קיימת גם את הדאורייתא. כמובן שהר"ן חולק עליו, אבל תוספות כותב, לא קיימת את הדאורייתא גם. זה... מה?
תוספות הוא תמוע. פשוט יש את הדאורייתא, חז"ל לא יכולים לבטל את קיום הדאורייתא שלי.
כן, אני אומר, נכון, אבל לפחות את הדרבנן שיבטלו. למה אתה חושב שהדיני דרבנן הם המלצות? בניגוד לדין דרבנן אחר.
רגע, מה ראינו פה שדין דרבנן הוא המלצה?
שכר תפילה יש לך, שכר תפילה בזמנה, לא?
אז זה לא המלצה, אבל לא קיימת את
ה... אבל לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ם אתה אומר לי זה דאורייתא. זה לא בשביל אותו דאורייתא, אבל אתה דרבנן לא. אבל לפי הרמב"ן מה זה? שהכל דרבנן. אם רבנן קבעו את זה, אז רבנן קבעו את זה. למה אני יכול לחרוג מזה?
לא יכול, אם פספסת את תפילה בזמנה, כלומר, פספסת חלק
מהדבר. אז גמרנו, אז לא התפללתי בכלל. אחרי שחכמים קבעו, למה להניח שזה כן נקרא תפילה? חכמים אמרו לי איך להתפלל. לא, תשלומים תתפלל, אין בעיה, אבל אני אומר, שכר תפילה בזמנה לא תקבל. מה זה אומר? אתה אומר שאתה התפללת, רק לא בזמנה, בסדר. חכמים קבעו שהוא דירוג. אתה יכול להתפלל לכתחילה, אבל אתה יכול גם להתפלל עוד יותר טוב אם תעשה את זה בזמן. מאיפה ההמצאה הזאת? מאיפה הגמרא יודעת את זה? יש תקנות דרבנן, תקנות דרבנן. מאיפה אתה יודע שיש פה שתי שכבות, וזה כן מעכב את זה, וזה לא מעכב את זה? אני אגיד לכם לאיפה אני חותר. אני חושב שהנקודה היא, תפילה זה עבודה. הרמב"ם מביא את זה הרי לעובדו, בכל דרכם, זאת מצוות תפילה. מה מייחד עבודה? וזה נכון גם לקורבנות, לכן אני מביא את הדוגמה הזו. הרי האבות גם התפללו, זה החפצה של תפילה של רב חיים. האבות גם התפללו, הם לא היו חייבים, לא הייתה מצוות תפילה, לפי הרמב"ן גם עלינו אין מצוות תפילה. אבל יש דבר כזה שנקרא תפילה, נכון? עכשיו, באה התורה ואומרת, או באו חכמים ואומרים, צריך להתפלל בנוסח כזה וכזה ובזמן כזה וכזה. האם אחרי שהם אמרו את זה, הם באו לבטל את הערך של התפילה שהייתה לפני שהם תקנו את התקנות האלה? למה להניח את זה? הרי הם לא קוננו את המושג תפילה. זה הנקודה החשובה. המושג תפילה קיים עוד בלעדיהם. אלא מה? הם רצו להגיד לך איך עושים את זה הכי טוב. בסדר, לא עשיתי את זה, אז לא עשיתי את זה הכי טוב. אבל אין סיבה להניח שחכמים ביטלו את הערך שאברהם אבינו התפלל לא בזמן. ולא לפי הנוסח של חז"ל. אז מה, אז התפילה שלו לא שווה כלום? ודאי ששווה. אז למה אם אני עושה את מה שעשה אברהם אבינו זה לא שווה כלום? זה שווה, כמו שעשה אברהם אבינו זה היה שווה. זה לא, הפסדתי את המעלה הנוספת שהוסיפו חכמים. אבל ודאי שהם לא באו לבטל את הערך של התפילה האינטואיטיבית, לא התפילה ההלכתית שעליה הצטווינו. התפילה האינטואיטיבית הרגילה שאברהם עשה והאבות עשו עוד לפני שהם הצטוו, אז אם אני עושה את זה, ודאי שיש לזה גם ערך. חכמים לא באו לבטל את זה.
מה אני תוקע שופר בשבת?
זה מחלוקת, מקובל שזה מחלוקת ברבי עקיבא יגאל המגן אברהם, אני לא בטוח שזה נכון. אבל זה מקובל שזה מחלוקת ביניהם.
זה סיפור אחר,
פה
זה
אסור,
פה זה
אסור, הוא רפיק. עוד מעט אני מגיע, עוד מעט אני מגיע. תזכיר לי את השאלה הזאת, עוד רגע אני אחזור לריטווה, ההבדל בין עליו לבין נעשה.
אז גם זה לא תפילת השלומים.
מה?
אז גם זה לא תפילת השלומים.
כן, אני לא מתייחס לזה כתפילת השלומים. מבחינת הגמרא זה תפילה אחרי הזמן.
זה גם תפילה...
אין תפילת השלומים.
לא, אז אני אומר, גם סתם אדם מתפלל שחרית, אתה לא רוצה להתפלל פעם עוד שוב.
זה שכר התפילה? אז זה אומר שבעצם חכמים באו להוסיף, הם לא באו להוריד. זו תפיסה פשוטה. עכשיו, קורבנות, גם האבות הקריבו. גם גויים מקריבים קורבנות, זה לא בגלל הציווי. קורבן, כמו שאמרתי קודם, זה עבודה. לעובדו בנקדשו, לעובדו בבית התפילה, נכון? מה שהרמב״ם הזכיר. זאת אומרת, עבודה זה כולל קורבנות וכולל תפילה. מה מייחד את שני הדברים האלה? מה זה עבודה? עבודת השם, פירושו, זה איזשהו סוג של הליכה לפני הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה קיים גם בלי שניתנה תורה. גם האבות התהלכו לפניו, גם האבות עבדו אותו. אנחנו אחרי שניתנה התורה, אז אמרו לנו לעשות את זה באופן מסוים. אוקיי? אבל האבות עשו את זה עוד קודם, לא באופן הזה. עכשיו, כשהתורה ניתנת על דבר שלא היא מכוננת אותו, אלא הוא היה קיים קודם, ההנחה הפשוטה היא שהיא לא באה להוריד את הערך ממה שנעשה קודם. אני אקריב קורבן כמו שעשה אברהם אבינו. למה שהקורבן שלי לא יהיה שווה כלום? הקורבן שלו כן היה שווה. אז נכון, לא עשיתי את זה לפי הכללים שחז"ל, לא חז"ל, שהתורה דרשה. אז מה? אברהם לא עשה את זה לפי הכללים האלה. ואצלו זה היה בעל ערך. למה שעשי זה לא יהיה בעל ערך? לכן ההנחה הפשוטה היא שבעצם גם כשהתורה אומרת משהו הוא לא מעכב. כי אם אני אעשה אותו לא כמו שהתורה אמרה, עדיין זה יהיה דבר בעל ערך. כמו שזה נעשה לפני שהתורה ניתנה. אם התורה רוצה לפסול את זה, היא יכולה כמובן לעשות את זה, היא צריכה אבל להגיד. את ברירת המחדל זה שאם התורה באה להוסיף משהו בתחום העבודה, אז היא באה להוסיף, לא להוריד. אם אתה רוצה לעשות את התפילה בצורה הכי טובה, או את הקורבן בצורה הכי טובה, תעשה את זה כך. אם אתה עשית את זה לא לפי הכללים, אז יש לך את השכר, כמו שהיה לאברהם אבינו, יש לזה ערך, אנחנו לא רוצים לבטל את הדבר הזה. לכן זה לא מעכב, אבל אתה הפסדת את המעלה היתרה שיש אם היית עושה את זה כדין. לכן בקודשים ובתפילה, שזה הכל, הספירה הזאת נקראת העבודה, כן? זה בעצם, הדינים הם לא דינים מעכבים. זאת ברירת המחדל. אלא אם כן, התורה עצמה אומרת שזה כן מעכב, אז היא אומרת, אני כן, אני בא עכשיו להוריד את הערך של מה שהיה קודם בעל ערך. אם היא אומרת, אז היא הורידה. אבל ברירת המחדל, אם היא לא אומרת את זה, ההנחה היא שאם אני עושה את מה שאברהם אבינו עשה, אז לי מגיע כמו שלא הגיע. אין הבדל. אבל זה הכל רק באותם דברים שהם רלוונטיים גם בלי הציווי. נגיד, באותו הקשר למשל, כשהתורה מגדירה את איסור רצח. עכשיו אני רצחתי באופן שהתורה לא אסרה. בסדר? גרמה, יד שמאל, לא יודע מה, בשינוי. בסדר? אז מה? אז עכשיו זה לא אסור מוסרית? אבל איזה אסור מוסרית? הרי מי שרצח קודם גם בגרמה וגם עכשיו, הוא עבריין מוסרי. התורה לא אמרה שאתה לא עבריין מוסרי. התורה באה לומר, להוסיף עוד נדבך הלכתי על גבי המימד האינטואיטיבי הרגיל, הפשוט, הטבעי. אוקיי? במובן הזה גם הקדושה או הקורבנות והתפילה, גם הם יש בהם מימד אינטואיטיבי פשוט. מה זה? זה אותו מפגש שדיברתי עליו קודם. אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא, אתה מבין מה צריך לעשות. ואברהם גם מבין את זה, וגם המשחק, וגם יעקב, כולם הבינו את זה, וגם גויים בזמנם מבינו את זה. כולם הבינו את זה. כי מי שיש לו רגישות רוחנית, כשהוא פוגש את זה, הוא מבין. לא צריך את הציווי בשביל זה. שם, זה מה שאמרתי, זה דבר שקיים גם בלי הציווי, המציאות עצמה מכתיבה את זה. זה אפילו לא עובר דרך הקוגניציה שלי הרבה פעמים, זה פשוט, המציאות עושה לי את זה. מה עושה הציווי במצב כזה? הציווי במצב כזה לא מחליף את המציאות, אלא מוסיף עליה עוד קומה. אלא אם כן, עוד פעם, אלא אם כן התורה אומרת, אני באתי פה למחוק את המציאות שהייתה קודם. אבל בלי זה, אז ברור שהמימד האינטואיטיבי הזה, המפגש עם המציאות השונה הזאת, נשאר כפי שהיה. כי המציאות הזאת באמת קיימת, כמו שאברהם ראה אותה, כל אדם בזמננו אחרי מתן תורה גם יכול לראות אותה, אם יש לו רגישות רוחנית מספיקה. ואם הוא פוגש את הדבר הזה וזה אומר לו להקריב בצורה מסוימת, שיקריב, זה דבר בעל ערך. אם הוא עושה זה כפי שהתורה אמרה, זה כמובן עוד יותר טוב. אבל אם הוא לא עושה זה כפי שהתורה אמרה, אז מה? אלא אם כן, התורה אמרה שלא. זה משהו אחר, אוקיי? אז לדעתי זה ההבנה בבאין הנשנה עליו הכתוב להכר, ולכן זה רק בקודשים. רק בקודשים, אבל מבחינתי זה לא קודשים, אלא כל הדברים שהתורה לא מכוננת אותם, אלא רק מכוונת אותם, שהם קיימים גם בלי התורה, כמו תפילה, כמו מוסר, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, אפשר בקלות להבין את כל מה שאמרתי קודם. למה הריטב"א אומר שזה רק בעשה ולא בלאו? כשהתורה אומרת לא לעשות משהו בקודשים, אז זה מה שהיא אומרת, אל תעשה. אם היא אומרת לי, תעשה את זה כך וכך. בסדר, גם אם אני לא עושה את זה כך וכך, עדיין יש לזה ערך. אם הייתי עושה את זה כמו שהתורה אמרה, היה לזה עוד יותר ערך. אבל אם התורה אומרת, אל תעשה את זה, אז זה מה שהיא אמרה. מה עוד צריך להגיד בשביל להגיד לי לא לעשות את זה? הסברה הזאת לא שייכת בלהבין, רק בעשים. זה פשוט. אבל לפי זה הסייג של הריטב"א הוא פשוט לגמרי. עכשיו תראו, גם שני ההסתייגויות של הקהילות יעקב זה אותו דבר. מה קהילות יעקב אומר? אם יש לאו שבא לתמוך בעשה, אז בעצם הלאו הזה בא לומר לי מה לעשות. לא אוסר עליי מה לא לעשות. אז לכן שם יהיה לזה דין כמו עשה. לא משנה שבמהות זה מוגדר הלכתית כלאו. אבל פה התורה לא באה לפסול משהו, היא באה לוודא שאני אעשה אותו נכון. אוקיי? מה קורה אם לאו הבא מכלל עשה? לאו הבא מכלל עשה הוא בעצם עשה מבחינת ההגדרה ההלכתית. אבל מבחינתנו זאת מניעה. לאוכלה ולא לסחורה, כשאומרים לי לא לסחורה, זה לא בא לוודא שאני אוכל. זה לא לאו שבא לתמוך בעשה. להפך, זה לאו שנאמר בשפה פסיבית. אבל בעצם התורה באה למנוע אותי מסחורה, לא להגיד לי לאכול. אז אם התורה באה למנוע אותי מסחורה, מה אכפת לי אם זה מניעה בצורה של עשה? כשהיא באה למנוע, אז לא צריך שנה כתוב לעכב, כי התורה אמרה לי, אל תעשה. היא באה למנוע. אז לא משנה שהלכתית זה מוגדר כעשה. כיוון שזה בא למנוע, אז לא צריך שנה עליו הכתוב לעכב. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה אינדיקציה לזה שבעצם שנה עליו הכתוב לעכב, נדמה לי שזה ממשיך את הקו ש... שדיברתי עליו עד עכשיו. שבעולם הקודשים יש איזושהי מציאות שמכתיבה מה נכון לנהוג, לא הציווי. משהו שקיים עוד לפני הציווי. כשאתה נפגש עם המציאות הזאת, ואם יש לך מספיק רגישות, אתה יודע מה צריך לעשות. ואתה עושה את זה, זה מתפרץ לך. ועובר דרכך, במובן מסוים. ולכן, את זה התורה גם לא רוצה לסרס, היא לא רוצה לנטרל את זה. היא רוצה להוסיף על זה, שתעשה את זה בצורה שלמה יותר. אלא אם כן, היא אמרה את זה במפורש, או שהיא טילה על זה לב, או כל הדברים שאמרנו קודם. אז זה בעצם הביטוי ההלכתי לטענה הזאת שיש משהו מיוחד בקודשים. שקודשים זה משהו שאתה פוגש אותו. זה לא נוצר מהציווי. זה איזושהי מציאות שהציווי הוא בבואה שלה. אבל הוא לא יוצר אותה. להבדיל מהאיסורים הרגילים. עוד הערה אחרונה, כן, זכרתי שהיה עוד משהו, לגבי הקרבת קורבן לא לשמה. שם, באמת, החתם סופר מקשה על רב דוד דויץ', דוד דויץ' אומר שלמה שם תוספות הרי שאל, למה הגמרא אומרת שזה צריך לפסול את הקורבן, הרי בעניין שנה עליו הכתוב להקרב, ולא בהקרבת קורבן, זה קודשי. בסדר? אז זה אומר רב דוד דויץ', כי יש לאו שלא ייחשב. מריטווה שבלאו לא צריך לחזור כדי לפסול. אבל על זה שואל החתם סופר, הרבה ראשונים נראה מהם שאין לב, על מחשבת שלא לשמה. מה עושים איתם? אז טוב, אז קודם כל אני לא יודע מה תוספות חושב, אבל תוספות שאלת השאלה הזאת, אבל בוא נלך איתו. אני חושב שיכול להיות שבמחשבת לשמה, גם אפשר להבין למה זה נכון לפי מה שאמרתי כאן. כי כל הרעיון שאתה לא צריך לעשות את זה לפי הכללים של התורה, שהם לא מעכבים, זה בגלל שברור שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, זאת איזושהי עבודה אינטואיטיבית שמתפרצת, ואתה עושה אותה כמו שאברהם אבינו עשה אותה, בלי הנחיות של התורה איך בדיוק לעשות את זה. אז הדבר בעל ערך. היית מקריב לא לשמה, אז איזה עבודת השם יש פה? זה לא בגלל שיש פה לאו או עשה, אלא בגלל המהות. אז ברגע שאתה מקריב לא לשמה, אז זה לא הקורבן שאברהם אבינו הקריב. אז מה אתה רוצה? איזה ערך יש לדבר הזה? להפך. דווקא אחרי שניתנה תורה, אולי יש מקום לומר שאפילו אם אתה מקריב לא לשמה, יכול להיות שיש לזה איזשהו ערך. בלי שאתה ניתן את תורה, ברור שזה לא שווה כלום. אז לכן פה, ברגע שהתורה אמרה לא להקריב לשמה, עוד פעם, גם אם היא אמרה את זה בצורה של עשה, לא בצורה של לאו, אז ברור שזה מעכב. זה לא קשור לריטווה. זאת אומרת, אני אומר, אם אתה אומר שיש לאו שלא ייחשב, אז אם הריטווה זה פותר את הבעיה. אני טוען שאפילו לפי הראשונים שחולקים עליה, על מה שאומר דוד דויץ', זאת אומרת שהם טוענים שאין לב בהקרבה לא לשמה, אבל עדיין, אם באמת הרעיון של בעינן שנה לב הכתוב לעכב, זה שאתה אמור לעשות את הקורבן כאיזושהי עבודת השם אינטואיטיבית, מתפרצת, כמו שעשו האבות, בלי ציווי התורה, הקרבה לא לשמה, זה לא... הציווי לעשות לשמה זה במהות הקורבן, זה לא איזה חידוש, איזה פרט שהתורה מוסיפה או מחדשת, כן, כמו... לגבי, אני מזכיר לי את הוויכוח על גיור, כן, האם קבלת מצוות מעכבת בגיור או לא מעכבת בגיור. אז אבי סגי הרי וצבי זוהר רצו לטעון שזה לא מעכב. שטות מוחלטת. ברור שזה מעכב, והעובדה שזה לא מוזכר, זה פשוט בגלל שזאת מהות הגיור, מה צריך להזכיר. זאת אומרת, מי שרוצה לקבל על עצמו מצוות, זה נקרא להתגייר. אז אם הוא עושה את זה לפי הכללים, אז הוא מתגייר, ואם לא, אז לא. זה כמו שבהלכות... קניינים, בשולחן ערוך לא מביא שאני צריך להתכוון לקניין. למרות שברור שבלי זה הקניין לא חל. סתם פעולה קניינית, בלי להתכוון לעשות את זה לשם קניין, זה לא קונה. ברור שצריך להתכוון. למה שולחן ערוך לא כותב את זה? כי מי שמתכוון לקניין, השולחן ערוך מנחה אותו, איך עושים את זה כדי שזה יחול? אם אתה לא מתכוון לקניין ואתה סתם עושה הגברות, אתה צריך להגיד לך שאתה צריך להתכוון לקניין? אני לא אומר לך כלום, אתה לא צריך להתכוון לקניין. אל תתכוון, מה אכפת לי? כי אם לא תתכוון, לא תקנה, זה הכל, כי אתה באמת לא רוצה לקנות. מה הבעיה? כשהדבר הוא במהות העניין, אז זה לא פרט שהתורה מוסיפה, וצריך להגיד לך אם זה כן מעכב או לא מעכב. זה מהות העניין. זאת אומרת, אם אתה לא מקריב לשמה, זה לא קורבן. אתה רוצה לעשות דברים שבאופן שלא יעקבו. אם אתה עושה זה כמו אברהם אבינו, אז זה לא מעכב. אבל אם אתה לא עושה קורבן, אתה סתם עושה איזושהי פעולת שחיטה, אבל זה לא לשמה, אז זה לא קורבן. בטח זה מעכב הדין הלשמה, גם אם זה לא עליו, גם אם זה עשה. מכוח אותה סברה שאמרתי קודם, של בין השנה עליו הכתוב לעכב. טוב, אנחנו נעצור כאן, היה לי עוד פרט אחד, או שאני אמשיך אותו בפעם הבאה, או... לא בעניין הזה. עוד צעד אחד במהלך של חולין וקדושה, אבל נראה.